שלום חברים, והשבוע מצטרף אלינו אדיה הררי. שלום אדי, מה שלומך? אדי, לא שומעים אותך. אדי?
אני על מיוט, מה זה למה לא שומעים אותי? לא שומעים אותי כי הייתי על מיוט, סורי חברים. שלום שלום. שלום רותי.
טוב. אז השבוע יש לנו זליגת מידע מצילומי מסך מטלפונים של גוגל וגם מחלונות 10 ו-11. מחקר חדש מצא דרך לפרוץ לארנקי ביטקוין. כן, כן, גם קרים. גוגל מצא 18 חולשות בשבבים של סמסונג. 4 מהם שברו לגוגל את החוקים ואת הצורה, אני חייב להגיד. חלונות 11, טסלה, אובונטו, מק ועוד מלא מוצרים. היו קורבן חיובי לתחרות פאונד טו אונד, ונקובר 2023. תוסף לכרום, אחד גונב חשבונות פייסבוק, אחד גונב חשבונות של גוגל, יהיה לנו פה גם נחמד אם לדבר על קצת תוספים של כרום. תקלה בצ'אט GPT, איך אפשר לא לדבר על הדבר הזה? אפשרה למשתמשים לראות ההיסטוריה של משתמשים אחרים, והרגולטור האמריקאי דורש ממפעילי סלולר לחסום הודעות פישינג ב-SMS, שזה שינוי מטורף. אז עורך התוכנית בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר, פאנליסט אדי הררי ומגיש רותם בר אני, ואנחנו נתחיל. אדי, את רוצה להגיד משהו לפני שמתחילים? אדי, אתה במיוט עוד פעם.
רותם, אתה ביקש שאני אשים על מיוט, ואחר כך אני אגיד את המיוט, וכולי וכולי וכולי. לא, הכל טוב. סוף שבוע. אנחנו מרגישים מה שנקרא אסק, נכון?
כן, סוף שבוע.
שבוע זה אסק.
כן.
כן. בוא נתחיל.
יאללה, בוא נתחיל. אז באג או פיצ'ר, אנחנו לא יודעים, נמצא בטלפוני פיקסל של גוגל, שמשאיר את כל התמונה מצילום המסך, גם אם התמונה נחתכה. העניין עשה הרבה גלים בטוויטר, ונמצא שגם תוכנת הצילום של חלונות 10 ו-11, גם עושה את אותו הדבר... טוויטר כתבו שזה קוד שונה לגמרי, בטוויטר, סליחה, כתבו שזה קוד שונה לגמרי שנכתב על ידי שתי חברות שונות. אך יש להם את אותה בעיה, איך זה יכול להיות? אז זהו, שזה קצת יותר מורכב, מה שנקרא. בקבצי תמונה, את רוצה אתה להגיד?
כן, אני אומר, קודם כל, אני לא יודע מה התוצאה שאתה הולך להגיד, למה זה מורכב וכולי, אבל אני יכול להגיד לך, שיכול להיות מאוד להיות ששתי קבוצות כתבו קוד שונה, אבל השתמשו באותם ספריות. זה צורה אחת שזה יכול לקרות, אוקיי? אם הבעיה בספרייה, זה תמיד יקרה.
נכון.
עכשיו תמשיך, כן.
אז בוא נדבר קודם כל רגע על תמונות ואיך הן עובדות. אז בקבצי תמונה, יש לנו בדרך כלל אטריביות שנקראים Extended Information, שמוספים לתמונות. המידע הזה יכול להיות כמו מיקום, סוג מצלמה, צמצם, ועוד מידע על התמונה עצמה. זה בעצם הטריק, נקרא לזה ככה, שגוגל או אפל... להציג לנו את המיקום של כל תמונה על גבי המפה שלהם מצד אחד. המידע נשמר בקובץ עצמו, זה לא משהו שמגיע מסביב. אז אנשים הטובים שהמציאו לנו את PNG וגם את JPG הוסיפו עוד סוג של שדה לקובץ. הם הוסיפו שדה בשם thumbnails, שיכול להציג גרסה מוקטנת של התמונה, שזה בדיוק מה שקורה שפותחים ספרייה עם הרבה תמונות. בעצם הרבה יותר קל ומהיר לקרוא חלק מאוד מאוד קטן בתמונה מאשר לקרוא את כל הקובץ עצמו. אז איפה הבעיה? הבעיה היא שעורך התמונות עורך את התמונה, אבל איך אומרים, שוכח לערוך גם את ה-thumbnail, מה שמשאיר הרבה מידע על הקובץ שלא אמור להיות בתוכו. אז כן, זאת לא התמונה המלאה, אבל זה מספיק בשביל לקרוא מידע אישי או פרטי שלא אמור להיות חשוף. מה אדי?
קודם כל חשוב להדגיש, בתמונות יש, אני בוא נגיד, פורמטים שונים שאין בהם את כל האקסטנשנס האלה, אוקיי? לא קיימים בהם האקסטנשנס האלה. אני חושב שבג'ייפג ובפי-אנג'י כן, אם אני לא טועה בגיף, אין לוקיישן ואין תאמנייל.
נכון.
יש כל מיני פורמטים.
אגב, מי שהתחיל עם זה זה TIFF, הטיף המפורסם, שאי פעם היית מקבל תמונות פאקס טו מייל.
פאקס טו מייל.
משם התחיל הסיפור הזה.
יפה, אז שאנחנו משתמשים בפורמטים של תמונות במקומות מסווגים, כמו צבא, כמו חברות שהעניין של הסקיוריטי הוא מאוד חשוב להם, יש גם מערכות שנקראות כל מיני מערכות הלבנה, ושם, והנה זה מדגיש לך בדיוק את החשיבות של הדברים האלה, מערכות הלבנה והשחרה שלוקחים פורמט, ממירים אותו, מה שנקרא, הרבה פעמים יש דאבל המרה, וגם רנדומיזציה בתוכנה שממירה, כדי שלא יתקפו את התוכנה הזאת, זה מה שנקרא, תלוי עד כמה הפרנויה סטינגס שלך מקוון. אבל כן, בהחלט כן, אם תוכנה שעושה קורפינג, או איך שזה נקרא, קאט לתמונה, נדמה לי קורפינג, זה המונח
קרופינג, כן, קרופינג.
קרופינג, קרופינג. לא לוקחת בחשבון, והיא רק עושה קרופינג על הדאטה עצמו, ולא בונה מחדש את הפורמט, אז בהחלט תהיה בעיה כזאת.
אז אני אבוא ואתן תיאוריה אחרת. תיאוריות הפיצ'רים. היום הכל מפותח באג'ייל, והכל בספרינטים, והכל מהר, והכל רץ, ואנחנו בעצם צריכים לעשות פיצ'רים נורא נורא מהירים, בלי לחשוב על יותר מדי דברים. ואני חושב שזה בדיוק הבעיה. שתי חברות נפרדות שעובדות בשניהם באג'ייל, חייב להגיד. מפתחות בצורה הזאת, רצות, וזה נראה לי פשוט שמה. מישהו לא חשב על האפשרות הזאת, מישהו לא הסתכל על זה.
לא, זה לא, אני חייב להגיד לך, כי אני הגעתי גם, זאת אומרת, בחברות מוצר, וזה בעיה ידועה של חברת מוצר. בחברות מוצר, יש לך כל מיני גופים, יש לך את הריסרצ', יש לך את הדיבלופמנט, יש לך את הפרודקט וכו'. וגם יש, תלוי באיזה מוצר, אבל ברוב חברות המוצר יש גם את האנשים שאמונים, לבדוק לא את הסקיוריטי של החברה, אלא את הסקיוריטי של המוצר, ולבדוק שאכן מה שעושים עומד בתקנים והוא נכון, ואין פה violations כאלו ואחרים של סקיוריטי. אבל הרבה פעמים שאתה נמצא בספרינטים מסוימים של פיתוח, ויש לך דדליין כדי להביא פיצ'ר מסוים ללקוח, שמים בצד חלק מההמלצות, גם דרך אגב, זה לא רק לגבי סקיוריטי, זה גם לגבי בגים ודברים קטנים שקורים שם, שאפשר לסדר אותם, אבל אם אתה תנסה כל פעם להוציא את המוצר שהוא נקי מכל דבר, אתה לא תוציא אותו לעולם, אוקיי? ולכן, הרבה פעמים הדברים האלה נאמרים ידועים, אבל הם נכנסים בבקלוג של הפיתוח, ומה שנקרא, על הבא בעלה אחר כך, לא תמצא אותם.
שזה גם מחזיר אותה לכל העניין של CVSS, שבעצם משמש למציאה של vulnerabilities וסיווג שלהם, שהוא אחד הפתרונות הכי גרועים היום לסווג vulnerabilities בחברות, שבעצם מסתכלים על מספר שהוא לאו דווקא מתאים לך, ולא דווקא מתאים ל-use case שלך, ולא דווקא מתאים לארכיטקטורה שלך.
נכון.
כן, כן. אז זה בעיה. אני חייב להגיד, זה ממש בעיה שחברות עדיין לא הצליחו להשתלט עליה. וצריך למצוא לזה מזור.
אני חושב שחברות שמוציאות, בוא נגיד ככה. זה נכון שלי ולך, שאנחנו עושים סקרינשוט, זה אולי פחות מטריד, זה תלוי איזה חלונות היו פתוחים אצלך רותם באותו רגע במסך, כמו שאתה מבין.
אתה לא רוצה לדעת, אתה לא רוצה לדעת.
אני יודע, אני עוקב, כמו שאתה מבין.
באמת.
אז בדיוק. אבל אני יודע, תראה, הבעיה הזאת של תמונות היא לא בעיה, ודרך אגב, בעיות דומות קיימות גם בקבצי אודיו וגם בקבצי וידאו, ששם יש עוד יותר נתוני מטה דאטה, קיפריים ודברים כאלה, ואחרי העריכה אתה יכול להוציא כל מיני דברים. אבל אני יכול להגיד לך שבחברות ששם, לפחות במקומות ששם זה real issue, זה לא משהו שלא יודעים לטפל בו. זה משהו שמטופל גם ברמת הפורמטים של התמונות, וגם במערכות הלבנה והשחרה, שאם אתה מוציא תמונה, אתה לא מוציא אותה ישירות דרך, אלא היא עוברת איזשהו רענון פורמט לפני שמוציאים אותה.
אבל אדי, אתה כל פעם לוקח אותי למקומות מסווגים, אתה יודע, הקרם דל הקרם של המקומות, בוא נסתכל עליי ועליך, לפשוטי העם. אני שלחתי סקרינשוט שאני באתי ואמרתי, תסתכלו בחשבון בנק שלי, איזה פעולה, תסתכלו איזה משהו באיזשהו מקום אישי, ואמרתי, אפשר להסתכל רק על המקום הזה, ולאו דווקא על הכל, ומישהו יכול לבוא ולהוציא את כל המידע, בוא, זה מטורף.
לא, מה שיכול להיות מעניין זה אם מישהו, אתה יודע, אני נתקלתי לאחרונה, זה יכול לפתור את הבעיה דווקא, הנה, אני אתן לך את המצב שזה פיצ'ר, בסדר? סיפר לי חבר שהוא מכר משהו למישהו, והבחור אמר לו שהוא נמצא בתל אביב, והוא הביא לו אישור העברה, הוא הראה לו, הוא שלח לו במייל אישור העברה, רק שבבנקים בישראל, אם זה לא העברת זהב, אז את, ה, את, ה, את הערך של העברה אתה רואה בבנק שלך יום למחרת. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים באותו בנק, אתה תראה את זה באותו רגע, אבל אם העברתי לדוגמה מבנק הפועלים לבנק לאומי, בנק לאומי, החשבון של בנק לאומי יראה את הכסף רק יום אחרי שבנק הפועלים העביר, כמובן עם הערך של יום העברה. בכזה, אז הוא סיפר לי על בחור שהראה לו, הוכיח לו שהוא העביר לו, אני לא יודע כמה היה מדובר פה שם, על משהו כמו 8,000 שקל, 8,500 שקל, הוא נתן לו את מה שהוא מכר לו, ולמחרת הוא לא רואה את הכסף בחשבון, הוא מנסה שוב ושוב ושוב לבדוק, הוא מנסה להתקשר אליו, הבחור כבר לא עונה, מסתבר שהוא עקץ אותו. אז יכול להיות שאם הוא היה מסתכל בטאמנאילס, הוא היה רואה את, את הזה הנכון, את הבלנס הנכון, ואת העובדה שלא הייתה שם פעולת אדיטינג על, על הקובץ. סתם קוריוז כזה. כן, אני מסכים, אבל אתה צריך לזכור שטכנולוגיות שנמצאים במקומות האלה שאתה אומר להם, אתה קורא להם כאילו אליטה של האליטה, ואני לוקח אותך למקומות האלה, לא. כי במיוחד בישראל, מאיפה מגיעה כל הטכנולוגיה האלה לקומודיטי בסוף? היא מגיעה משם. כל הפיתוחים של הסקיוריטי, של הזה, אז זה נכון, יכול להיות שזה עדיין לא קומודיטי ועדיין לא הגיע, אבל זה גם יגיע. אני בטוח שזה יגיע.
מה שאני רוצה להגיד, בגלל שזה נייטיב במערכת הפעלה, זה בעיה גם שלהם וגם שלנו, שאנחנו לא נמצאים בקרם דל הקרם, במקומות הכי מסווגים שיש. וזה משהו שצריך לטפל או להסתכל בצורה אחרת.
כן, נכון.
נמשיך לנושא הבא?
נמשיך לנושא הבא.
יאללה. אז החבר'ה הטובים מקודלסקי Security Research פרסמו מאמר שדן בחולשה ב... תקשיב טוב, ECDSA, שזה Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. אלגוריתם החתימה הדיגיטלי בשימוש נרחב הוא אלגוריתם בשימוש בביטקוין מהיום הראשון שלו. זאת אומרת, מהיום הראשון שהתחיל ביטקוין, התחיל להשתמש ב-ECDSA. אלגוריתם שבו שימוש חוזר של נאונס יכול להוביל לחשיפת המפתח הפרטי. נאונס הוא מספר אקראי המשמש רק פעם אחת לחתימה על הודעה, וחוסר הניבוי שלו הוא קריטי להבטחה של CDSA. עם זאת, אם אותו נאונס משמש לחתימה של כמה הודעות שונות, כלומר היה בשימוש באותו פרייבט קי, תוקף יכול לנצל את זה כדי לחשב את אותו פרייבט קי. המאמר עצמו מספק תרחיש לדוגמה שבו התוקף מיירה את הודעות חתומות של נאונס ומשתמש במשוואה המתמטית כדי לחשב את המפתח הפרטי. כדי למנוע את ההתקפה הזאת, כמובן, חיוני להבטיח שחתימות ייחודיות לכל הודעה באמצעות ECDSA. המאמר ממליץ על שימוש בנואנסים דטרמיניסטיים כדי להימנע משימוש חוזר ולחזק את הבטחת ה-ECDSA. ואני אגיד זה עוד פעם. לפני שנחזיר ואנחנו נדבר, יש פה את הצד של החוקרים שהם פרסמו מאמר מדהים, ואני חושב ששווה לדבר עליו, כי זו הסתכלות שונה, ואדי, אני יודע מה אתה חושב על ביטקוין, ולאן תיקח את זה?
לא, אבל רגע, סליחה. זו בדיוק הסיבה, הרי לא ברור לך שיום אחד אנחנו נקום וכל הביטקוינים יהיו ביד של בן אדם אחד והוא יגיד הנה זימברתי אתכם, למה? כי מצאתי את הפסיק הנקודה הזה, כי לי יש מערכת קוונטית כזאת או אחרת שהצליחה לעשות את זה ולפצח את עצמנו. לי לא ברור, באמת שלא ברור לי ההתעסקות הממשיכה במדע הזה. אם זאת, הממצא הזה הוא מאוד, קודם כל מבחינת החשיפה ומבחינת המאמר הוא מאוד חשוב, ויכול להיות גם, אני, דרך אגב, שאני אומר שאני לא מאמין במטבע, זה לא אומר שאני לא מאמין בטכנולוגיה. זה שתי דברים שונים לגמרי. טכנולוגיית הבלוקצ'יין והדברים שהיא יכולה לשמש אליהם, יכול להיות שהיא טובה וכו'. בפועל, מה שאני רואה מול הביטקוין, ואני אקח את זה לשם, כי אני לא אפסיק להטיף לזה, מה שאני רואה מול הביטקוין, וגם אם הוא יגיע למיליון דולר, עכשיו שמעתי שיש איזה בחור שהימר מיליון דולר באחת הבורסות, שהוא יגיע תוך 90 יום או תוך 80 יום למיליון דולר. דרך אגב, מאוד יכול להיות שכן. אבל גם שאני הולך לקזינו ושם $15,000 על מספר 26 ברולטה, גם אז אני יכול לזכות וכו' וכו'. זה אומר שלאורך זמן זה בר קיימה, זה לא אומר כלום, נקודה.
אז אנחנו מדברים, אני מקבל, אנחנו מדברים עכשיו בעצם על המהות של הטכנולוגיה, שזה הבלוקצ'יין עצמו.
נכון.
מה שהם מצאו הוא תקף גם לאיתריום ולמערכות אחרות, זה לאו דווקא ספציפי לביטקוין.
נכון.
אז בוא נקרא מה החוקרים כותבים, בסדר?
כן.
הבלוקצ'יין של ביטקוין הוא בעצם מכרה גדול וציבורי של חתימות ECDSA. למעשה ECDSA שימש כאלגוריתם חתימה ברירת מחדל מאז יצירת הביטקוין בשנת 2009. אנחנו יודעים שבאופן עקרוני רוב חתימות ה-ECDSA ברשת הביטקוין הן חד פעמיות. במובן זה שהמפתח הסודי מיוצר ומשמש רק פעם אחת. אך אנחנו גם יודעים כי הפרקטיקה הזאת לא תמיד קיימת. במיוחד עבור עסקאות ישנות יותר, וגם לביטקוין יש את היתרון שהבלוקים הם תמיד עוקבים והם נשארים עם היסטוריה. אשר מציב במידה מסוימת את הסדר והזמן ליצירת החתימה. רק בערך כי אין באמת דרך לקבוע את הסדר שבו החתימות באותו בלוק נוצרו, שכן חותמת הזמן נרשמת רק עבור הבלוק ולא עבור החתימה. הבעיה היא שאלה בעיקר ספקולציות שלנו. ואין לנו מושג עד כמה כל הספקולציות האלה מדויקות. אז הגיע הזמן לאמת. הורדנו והתקנו את ביטקוין קור, לקוח הביטקוין הרשמי. נתנו לסנכן את כל הבלוקצ'יין. תהליך הסנכון הלך כיום בחיבור סיבי מהיר, וגודל הבלוקצ'יין הכולל היה 430 ג'יגבייט. עד בלוק של 752,000 וקצת, בספטמבר 22. השלחת כל החתימות וההודעות המקוריות מתוני הבלוקצ'יין הגולמיים ערכה כ-24 שעות, מה שנקרא עשו גריינינג להכל והוציאו את הכל, סקריפטינג. גודל הקובץ הפלט שהתקבל היה 271 ג'יגה והכיל 763 מיליון ועודף. חתימות ייחודיות. קובץ זה הכיל בכל שורה ערכי Output Address, חתימת ECDSA, RS, מפתח ציבורי, מזהה עסקה, הודעה מקורית וחותמת זמן של הבלוק. קיבצנו את כל את החתימות ולפי המפתח הציבורי, ולאחר מכן, בתוך כל קבוצה, מיינו חתימות לפי חותמת זמן, כדי שיהיה לנו יותר סיכויים לבחור חותמות עוקבות. בשלב זה היה לנו מערך נתונים מוכן להפעיל עליו את ההתקפה שלנו. אבל קודם, הנה כמה נתונים סטטיסטיים על המערך הנתונים. חתימות אלה הופקו על ידי מפתחות פרטיים הקשורים ל-424.5 מיליון מפתחות ציבורים ייחודיים. מתוך אותם 424 מיליון מפתחות ציבורים, 390 או כ-92% הפיקו רק חתימה אחת. היו 34 מיליון מפתחות ציבורים עם לפחות שתי חתימות, 18 מיליון עם לפחות 3 חתימות, 12 מיליון עם לפחות 4 חתימות, 9.6 מיליון עם לפחות 5 חתימות, ו-7.8 מיליון עם לפחות 6 חתימות. היה מספר לא מבוטל של מפתחות ציבורים מעל 200 אלף חתימות. המפתח הציבורי המשוייך למספר החתימות הרב ביותר היה 34 מיליון. ההתקפה היא גנרית, ולכן ניתן להריץ אותה עם לפחות N שווה 4 חתימות, זאת אומרת בליניאר קייס, אך ניתן גם להריץ אותה עם יותר חתימות, לגמרי 5 חתימות עבור קוואדרגיק קייס, ו-6 חתימות עבור קיובי קייס, או אפילו יותר חתימות בפועל. ליניאר קייס יזהה גם הוא תופעות לוואי חוזרות ונשנות, אך הוא כללי יותר, מכיוון שהוא יכול לנצל כל יחס ישנות ליניארי. עם זאת, רצינו ללכת אפילו רחוק יותר, ולהריץ את המקרה הריבועי, ה-N שווה 5, כי חשבנו שזה עשוי לתת תוצאות מעניינות יותר. חשבנו שהיחס העלות תועלת של ביצוע מתקפה מעוקבת כזאת, קוואדרדיק, יהיו גבוהות יותר ואינו כדאי, ולכן עצרנו בליניאר קייס, כלומר, הצבעה של 5 חתימות. מכיוון שלפעמים יש לנו יותר מ-5 חתימות משויכות למפתח ציבורי נתון, החלטנו לבצע מה שנקרא חלון הזזה. זה אומר שאם יש לי, אני אסביר רגע, אם יש לנו למשל 10, אז אנחנו מתחילים ב-1 עד 5, ואז מזיזים את החלון מ-2 עד 6, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. החלטנו לבצע חלון הזזה מעל החתימות הממוינות לפי חותמת הזמן ולהפעיל את המתקפה על כל חלון בגודל N. אז איך זה הלך? הרצנו את ההתקפה, את התקפת חלון ההזזה עם N שווה 5 על VM, שכולל 128 ליבות, ויהיו שלמה תוך יומיים ו-19 שעות. העלות המשוערת של המתקפה הייתה $285. שברנו 762 ארנקים ייחודיים. לכל אלה היה מאזן, אדי, של 0. תרף נגיע גם לזה. באופן מעניין למדי, יכלנו לשבור את כל הארנקים האלה לא בגלל הישנות הליניארית או הקוודרדיק שלהם, אלא בגלל שהייתה לפחות חזרה אחת בחתימות. לכן נראה כי התקלה הנפוצה של יישומי ECDSA באמצעות נואנס חוזר היה גורם לצרות. מכיוון שהרצנו את המתקפה רק באמצעות חלון בגודל 5 עד כה, ייתכן שפספסנו כמה ארנקים פגיעים שהיו נמצאים רק עבור מפתחות ציבוריים שהיו להם רק 4 חתימות. לכן הרצנו מחדש המתקפה על N שווה 4, רק על חתימות מארנקים עם 4 חתימות בדיוק. הצלחנו לשבור 11 ארנקים חדשים עם יתרת 0, או לפחות 1 שחוזר על עצמו. ובכך להגדיל את סכום הכולל של הארנקים השבורים ל-773. אנו חושדים, ובמקרים מסוימים יש ראיות, כפי שנדון בהמשך, שלכל הארנקים האלו יש יתרה אפסית מכיוון שהם כבר נפרצו בעבר, בגלל פגיעות נואנס חוזרות ונשנות. כמו כן, הערכנו את סכום התיאורטי הכולל של הביטקוין שכנראה נגנב מ-773 ארנקים האלה ב-484 ביטקוין, שהם שווים ל-31 מיליון דולר בשיא הביטקוין. בואו נרגע נתן איזשהו פרופורציות בדבר הזה, לפני שנכנסים ונדבר על זה, כי זה ממש ממש חשוב. הם בעצם הגיעו ל-773 ארנקים. עכשיו, הם ידעו שהיה שם 484 ביטקוינים, כי זה לג'ר, אתה יודע, זה יומן, הוא נותן לך את כל ההיסטוריה של כל אותם יומנים, אז אתה יכול לדעת כמה היה שם, ובמקרים שאתה רוצה ללכת, מה שנקרא אצלנו, אדי, דן אקסטרה מייל, אתה גם יכול לראות לאיזה ארנק זה הלך, הכל חשוף, הכל פתוח, ואז בעצם לנסות לסגור עקבות. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שיש לנו הרבה שחקנים בחוץ, שיודעים איך למצוא חולשות ברמה כזאת, וכבר עשו את העבודה הזאת. החוקרים מצאו שיטה עם 5 ו-6 חתימות שונות כדי למצוא מפתח פרטי, בזמן שעבודה עם 4 הספיקה להם. זה נתון חשוב כי היום, כשאתה הולך לעבוד עם מערכות ביטקוין, אתריום וכדומה, קרה או חמה, אתה לא באמת יודע איך הייתה האימפלמנטציה של החתימות. יש מצב שיש אנשים שמחזיקים ארנק קר בבית או בכספת, שלא באמת מחזיק יותר מטבעות בלוקצ'יין בפועל. ועוד דבר אחרון, אנחנו רוצים לעבוד עם מערכת עם כמה שיותר רנדומליות ביצירת הנואנס שלנו. כי אם יש בעיה עם הרנדומליות של המספרים שלנו, יש עוד סוגי מתקפות שנשאיר אולי, נראה לי, לפעם הבאה. מה אתה אומר, רדי?
תראה, אני חושב שצריך לקחת מזה כמה דברים, אני לא אכנס למתמטיקה, אבל אליפטיק קרב, יש לו כל מיני וריאציות, וכבר נמצאו גם הוא גם משמש או שימש, אני לא יודע מה היום הדיפולט, אבל שימש גם ב-HTTPS ואת הבראוזרים וכל ההצפנות בגלישה, גם שם יש שימושים בזה. לא מכיר את המתמטיקה, לא מתיימר להכיר את המתמטיקה, מניח שאם אני ארצה מאוד ואקרא את השיטות שאתה תיארת פה, אז אני גם יצליח להבין מהם כל מיני דברים. אבל אפשר לקחת מזה את הדבר היפה הבא. אחד, מצאו את הפרצה, וכנראה שהיא בשימוש על ידי גורמים עוינים שכבר משתמשים בה כדי לגנוב כספים, ועובדה שכל הארנקים שהם מצאו היו על אפס. אני נדמה לי שאמרת שהם מצאו 700 ומשהו ארנקים, נכון?
773 ארנקים.
773, הסבירות ש-773 ארנקים יהיו על אפס בגלל שבזבזו באופן לגיטימי את הביטקוינים שבהם, נראה לי לא סביר, ושים לב שאני לא יודע אם הם מתייחסים לאפס. הרבה פעמים אנשים שמשתמשים בביטקוין, בגלל שהסכום יכול לרדת למאיות ואלפיות הביטקוין, זאת אומרת, הרבה פעמים נשאר, להרבה אנשים יש עודפים כאלה של 0.0000.
פירורים קטנים של ביטקוין.
ואם הם ראו באמת 0 ולא פירורים, זה אומר שמישהו הוריד את הארנק הזה, אוקיי?
אבל אתה גם יכול לראות לאן הכל הלך. יש היום אתרים שאתה יכול לרשום שם ארנק, והוא אומר לך לאן הכסף עבר, וזה וזה, הופים, את כל ההופים אתה יכול לראות.
היום יש טכנולוגיות, דרך אגב, אני עבדתי בחברה שמייצר, אחד המוצרים שלה הוא כזה, שיודעים לקחת את הלוגים של הבלוקצ'יין, ולקחת לוגים אחרים להצניב, ובחלק רב מהמקרים גם לתת לך אטריביושן שלמי שייך ארנק מסוים, נקודה. אוקיי? זה קורה, ויש מערכות כאלה. אם ירצו, יוכלו למצוא. השאלה לא, מי ירצה ולמה.
לא תמיד מצליחים למצוא, זה אחד. זה עדיין בעייתי, זה לא 100% שלם.
רגע, אני אסביר. אני אסביר. אני לא מדבר על בן אדם כמוני או כמוך שיעשה אטריביושן לדבר הזה. אני מדבר על לוגים של בלוקצ'יין, טרנזקשנס, שכוללים, אתה עושה הצלבות, עם לוגים של תקשורת ברמת מדינה, ועוד כל מיני דאטאבייסים מהמדינה כדי לדעת מי הבן אדם. זאת אומרת, זה, ברמת ויזיביליות של מדינה, יש סבירות די גבוהה יחסית למה שאנחנו מתייחסים אליה, על כך שאתה תוכל לעשות אטריביושן לבן אדם שמשתמש בביטקוין, ולדעת איזה ארנק שייך כביכול למי, או מי יצר אותו יותר נכון.
בקיצר, לא לישון בלילה, כי יודעים עליי הכל.
לא, לא, זה לא לישון בלילה. בקיצור, אם אתה מחפש הרפתקה כספית, אני מציע שבעוד נדמה לי, אם אני לא טועה, זה ביולי, יש בלקט בלס וגאס, אתה יכול לשלב את ההרפתקה הכספית שלך יחד עם בלקט, זה גם סייבר וגם דפקון, ואם אתה רוצה לאמר, אז אתה יכול שם, אתה לא צריך לקנות ביטקוינים בשביל זה.
רגע, רגע, יש לנו גם RSA עכשיו בסן פרנסיסקו, ממש אותו.
כן, אבל האמת היא ש-RSA, אני זוכר את RSA מהשנים הראשונות שלו, והוא, לטעמי, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל לטעמי, RSA הוא מאוד קומרסיאלי.
בסדר, אתה יודע, גם בלקט ודפקון
היום, לא, 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 דפקון לא קומרסיאלי, דפקון הוא לא קומרסיאלי, זה לא נכון.
למה לא?
בלקט, כי הוא לא קומרסיאלי, נקודה, אנשים מדברים שם בלי קשר כמעט לחברות, זאת אומרת, כל דבר הוא קומרסיאלי בסוף, אתה יודע, אתה בן אדם מציג, אני מהחברה הזאת והזאת, אבל
ככה זה עובד.
רגע, 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 לא, ב-RSA, החלק מההרצאות, אתה מרגיש שהם למעשה כמו נקנו בכסף, זאת אומרת, תן לי, זה פרסום. זה פרסום.
אבל זה קורה, זה נכון, זה המצב.
זה לא, דרך אגב, גם בלקט וגם דפקון מכריזים שזה לא יכול להיות המצב, ובהוראות שלהם, ובהוראות הכתיבת, איך אומרים, בכתיבת ה-call for papers, הם מסבירים בדיוק את הניואנסים האלה. אני חושב שבאמת, ודרך אגב, ככה גם קוראים לזה, שבלקט זה ה-RSA החדש, ודפקון זה הבלקט החדש, אבל בגדול, הכי אותנטי שראיתי זה היה באמת דפקון. בלקט תלוי מי ומה, כי גם שם יש קטע מאוד חזק שקומרסיאלי, גם בהרצאות עצמם, אוקיי? גם ב-lectures עצמם, וב-RSA זה כאילו הכי היה בולט לי, אני לא הולך ל-RSA כבר.
בוא, RSA אני... זה שם של חברה. נשים דברים על השולחן.
כן, כן.
זה שם של חברה. אז זה ברור שזה יהיה מסחרי, זה בסדר. זה... אתה נוסע לשם, כי אתה מבין, מצד שני, RSA נהייתה כזאת מפלצת וגדולה, שכולם הולכים לשם. כולם.
דרך אגב, זה היה ב-RSA ש... שמנעו מעדי שמיר להגיע לדבר, הוא לא קיבל ויזה לארצות הברית או משהו כזה.
יש מצב.
כן,
יש,
כן, כן.
כן, זה מפנה, כן, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור. כן. כן, היה שם איזה קטע כזה. אני לא זוכר אם זה היה באמת ל-RSA, כי בוא, ה-S שלו זה שמיר.
נכון.
כל הכבוד. כל הכבוד.
ויש טוב, כבוד.
ויש כבוד לגמרי. בוא נמשיך לנושא הבא. גוגל מצא 18 חולשות בשבבים של סמסונג, 4 מהם שברו לגוגל את החוקים, זה מה שאמרנו בהתחלה. אז פרויקט זירו, צוות הבאג האנטינג של גוגל, גילה ודיווח על 18 פקיעויות של זירו דיי, בערכות השבבים אקסינוס של סמסונג, המשמשות מכשירים ניידים, ציוד לביש ומכוניות. פגיעי ההבטחה של מודם האקסינוס דווח בין סוף 2022 לתחילת 2023, 4 מתוך 18 הזירו דיי זוהו כחמורים ביותר, המאפשרים ביצוע קוד מרחוק, מה שנקרא אינטרנט טו בייסבנד. באגים אלה של RSE כוללים CVE-2023-24033 ושלושה אחרים שעדיין ממתילים ל-CVID. הם עד כדי כך חמורים שאפילו לא רשמו להם, לא הקצו להם מספר. מאפשרים לתוקפים לסכן מכשירים פגיעים מרחוק ללא כל אינטראקציה של המשתמש. או שכמו שפרוג'קט זירו כתבו, The baseband software does not properly check the format type of accept type attribute specified by the SDP, which can lead to denial of service or code execution in Samsung baseband modem. המידע היחידי שנדרש לביצוע מתקפות הוא מספר טלפון של הקורבן, לפי טים וויליס, ראש הפרוג'קט זירו. כדי להחמיר את המצב עוד יותר, עם מינימום מחקר נוסף, תוקפים מנוסים יכולים בקלות ליצור ניצול חולשה ואקספלויט המסוגל לסכן מרחוק מכשירים פגיעים מבלי לעורר את תשומת לב של היעד. והנה ההתנסחות של גוגל, אוקיי? בשל שילוב נדיר מאוד של רמת גישה שפגיעות אליה מספקות מהירות שבה אנחנו מאמינים שניתן ליצור אקספלויט תפעולי אמין, החלטנו לעשות החרגה ממדיניות שלנו כדי לעכב את החשיפה של ארבעת הפגיעות המאפשרות חיבור לאינטרנט. ביצוע קוד מרחוק, מה שנקרא, בבייסבנד, אמר וויליס. שזה אומר ש, בוא נדבר תכלס, פרוג'קט זירו מחזיקה מדיניות מאוד סדורה של העברת מידע ליצרן ופרסומו לאחר 90 יום, והם כבר שמו הרבה יצרנים על, על הדבר הזה. ואם שמתם לב בעלי הסמסונגים, שהיו כמה עדכונים בימים האחרונים, זה בגלל שסמסונג לקחה את הזמן, לקחה את כל ה-90 יום האלה, עד שהיא התקנה את המכשירים שלנו. עוד ארבעה חולשות משמעותיות לא הותקנו עדיין, ואני יודע מה עושים בחברות התקיפה ממש בימים האחרונים. הם קיבלו טיפ זהב, והדבר יותר גרוע, עכשיו כולם מסתכלים לאותו מקום. יהיה הרבה יותר תקיפות שמתרגדות ספציפית את שבבי סמסונג אקסינוס, ואין מה לעשות, ככה זה עובד. עוד בעיה אמיתית היא שלא כולם יקבלו את העדכון. כן, הטלפונים של סמסונג וגוגל יקבלו, כי זה טלפונים יחסית חדשים, אבל יש עוד יצרנים, סינים או יצרנים אחרים, שמשתמשים בערכת השבבים הזאת, שהם לא בטוח שיקבלו את העדכון. ומה עם המכוניות? יש עדיין מכוניות, יכול להיות מכוניות חשמליות, יכול להיות אפילו המכונית שאתם נוסעים בה עכשיו, שיש בה את הצ'יפ הזה ואתם לא באמת יודעים. לא יהיה להם עדכון, כי זה לא באמת מעניין אף אחד. מתי פעם ראית מעדכנים בייסבנד של מכונית?
אני לא יודע, אני התקלתי פירמואר, אבל זה למערכת בידור, כדי שיאפשר לי אנדרואיד אוטו, כי בדגם שבא עם המכונית לא היה אפשרות לאנדרואיד אוטו, והתקלתי את פירמואר עם זה. זה מצחיק, כי אחד הדברים שביקשו ממני זה היה, ביקשו ממני הרבה כסף להתקן את הפירמר, ואז אמרתי רק רגע, לפני שאמרתי כן, הסתכלתי קצת באינטרנט, וראיתי כאילו שאם אתה לוחץ על 4 כפתורים במשך 30 שניות, זה מביא אותך, וכל מה שאתה צריך זה את הקובץ הזה, ובסוף אמרתי כן, כי אמרתי לעזוב אותי, אין לי כוח עכשיו לזה, אבל כן, רציתי לדעת שאפשר לעשות את זה לבד. אבל חזרה לענייננו. אחד, זה שזה זירו דיי לגוגל, זה לא אומר שזה זירו דיי לכל העולם. מה הכוונה? היום בעולם עובדות כמה עשרות חברות אופנסיביות, שיושבים שם כמה מאות, אולי אפילו, אתה יודע מה, אם אני לוקח גם גורמים צבאיים בחשבון, אז כנראה שיושבים אפילו אלפי חוקרים בכל יום עם טלפונים, ובודקים את הצ'יפים האלה, ובודקים בדיוק מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לעשות, ולמה אפשר לעשות. אני לא חושב, או סליחה, אני לא יודע שכזה אקספלויט היה בשימוש, או לא בשימוש, אין לי מושג. אני מכיר מלפני בערך 3 שנים משהו שהוא כבר לא רלוונטי לטלפונים, בצ'יפים של ברודקום. אותו דבר, פחות או יותר, זאת אומרת, בייסמנט ודברים כאלה בצ'יפים של ברודקום, שהמיוחד בדברים האלה, זה ככל שהצ'יפ בשימוש של יותר מכשירים, אז המשטח הוא יותר רחב. זאת אומרת, אחד הבעיות בטלפונים זה הדגמים. לכן לדוגמה, יש את ה... זה לא... קשה מאוד לעמוד את זה במה יותר קל או מה יותר קשה לפרוץ, כי זה לא עובד ככה. אבל אני אגיד את הדבר הבא. יותר קשה להשיג אקספלויט לאנדרואיד שהוא קרוס כל הטלפונים, מאשר לאייפון שהוא קרוס כל הטלפונים, בדיוק מהסיבה הזאת. כי פיקסל משתמש בצ'יפסט מסוים, ולפעמים שאתה רוצה ניצול בצ'יפסט, אז הוא יהיה קיים רק לדגמים מסוימים וכו'. עם זאת, אני חושב שהעניין של הפריצות לטלפונים לא ייפטר לעולם. זה אותו משחק של חתול ואכבר שאנחנו משחקים בסייבר עם המחשוב כבר קרוב לכמה, 35-40 שנה. כל מערכת חדשה שיוצאת, מוציאים לאחרי כמה זמן את הזירו דייס שלה, וככל שמתקנים יותר ויותר, גם בתיקונים מוצאים דברים, ואז
רוצים לשחרר. יש פה גם פיצ'רים שמוסיפים לנו, אתה יודע, מוסיפים עכשיו מלא מלא פיצ'רים.
מה שמעניין, זה החריגה עבור סמסונג מהפוליסי, שהם באים ואומרים, עבור סמסונג, גוגל חורגת, עבור סמסונג.
נכון.
אני לא אתפלא אם פיקסל משתמשים בצ'יפסטים האלה.
או, בדיוק טוב שאמרת את זה. אז בוא נדבר איזה מכשירים תכלס משתמשים בזה, בסדר?
אני בטוח שפיקסל נמצא שם, נכון?
כמובן, אנחנו נגיד שסמסונג נמצאים שם עם ה-S22 שיצא שנה שעברה, M33, M13, M12, A71, A53. A33, A21, A13, A12 ו-A04. זה סמסונג, יש טלפונים של ויבו. לא נקריא את כולם, לא יודע מי משתמש בויבו. משתמשים בויבו? לא יודע. ויש לנו גם טלפונים פיקסל 6 ופיקסל 7. דרך אגב, אני חייב להגיד סיפור מאחורי זה, שגוגל יצאו החוצה עם הטלפונים האלה, הם לא היו מוכנים לחשוף עם איזה צ'יפסט הם משתמשים בפנים. וגילו את זה בצורה לא...
זה לא בעיה לגלות.
זה נכון. וויירבלס לפי הצ'יפסט של W290 ומכוניות שמשתמשות בצ'יפסט של אוטו T5123. זה אירוע גדול. תשמע, זה אירוע גדול.
זה אירוע גדול, אתה יודע, אבל זה מזכיר לי, החריגה מהנהלים של גוגל היא לא בסדר פה. יש להם נהלים, הם צריכים לעמוד
אתה אומר שהם היו צריכים להוציא את זה החוצה? ולסכן אנשים?
הם לא מסכנים אנשים, רותם, זה סיפור...
בוא, קונטי יכולים עכשיו להשתמש בזה, הם צריכים רק מספר טלפון של מישהו, ולהשתלט לו לטלפון.
סליחה. אתה חושב שהיום, מי שרוצה, אני לא מדבר ברמה שלנו, אוקיי? או ברמה שלי, או של...
אבל זה בדיוק העניין, הם מדברים על זה שזה כל כך פשוט, שאני ואתה יכולים לעשות את זה.
טוב. אז יכלו לפרסם את ה-CVE בלי, יש הרבה CVEs שזה למעשה מה שהם פרסמו, כאילו הם פרסמו את ה-CVE בלי לפרסם דיטיילס. לא יודע למה לא לקחו לו...
הם פרסמו אחד מתוך ארבע.
מתוך ארבע. היו צריכים לפרסם את הארבע בלי לתת דיטיילס מסגירים. הרבה מה-CVEs...
יותר מזה אני אגיד, סמסונג שלחו עדכון לטלפונים ולא היה רשום שם שום דבר חוץ מזה עדכון הבטחה. זה מה שהיה כתוב שם.
כן, בסדר, עדכון הבטחה לסמסונג. אבל זה מזכיר לי את הסיפור על הרב עם זהו, אז הסיפור הולך ככה. הסיפור הולך על חמור שנתקע בבור בשבת, אוקיי? והחסידים מסתכלים ולא יודעים האם בשבת מותר לחלץ את החמור או אסור לחלץ את החמור וכו' וכו' וכו'. ואז אחד מציע, בואו נלך לבית של הרב ונשאל אותו. אז הולכים לרב, והרב שומע את הסיפור ואומר להם, בשום פנים ואופן אסור לחלץ את החמור, אוקיי? ואז אחד החסידים אומר לו, אבל רבי, זה החמור שלך. ואז הרב מסתכל, פותח עוד ספרים ואומר, חברים, זה פיקוח נפש, זה מצווה להציל את החמור עכשיו. אתה מבין? יש הרבה שיקולים מסביב, לך תדע מה השיקולים מסביב. אני, גם אי אפשר לעמוד עד כמה זה קל, אתה יודע, כאילו, עם כל הכבוד, להשמיש, כמי שמכיר את התחום הזה של צ'יפים ובייסבנד והשמשת חולשות על הדברים האלה, אני חושב שזה לא, אי אפשר להגיד שזה קל. יכול להיות שבעולם הזה זה לא משהו מורכב, כי יש שם באמת דברים שלפעמים הם מאוד 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 מורכבים, וצריך באמת מומחיות גדולה. יכול להיות שבעולם הזה יחסית לדברים אחרים זה קל, אבל זה, אני חושב שזה יהיה נדיר מאוד אם הם טוענים שבן אדם, בוא נגיד כמוני, כמוך, יכול לשבת לקרוא ותוך איקס זמן לפתח את הדבר הזה. לא, צריך הבנה בנושא.
תקשיב, אני היום פונה לצ'אט GPT והוא כותב לי קוד. אני לא צריך באמת לשבת. למה? לבייסבנד?
כן, כן, תאמין לי שהוא לא יכתוב חקוד כזה, הדברים כבר נוסו.
לבייסבנד?
זה לא לבייסבנד, זה בסוף אתה צריך איזשהו... אתה צריך גם להשמיש, תראה, אם אתה מסתכל על הלוקיד מרטיל קילצ'יין, כן? אז יש לך גם את הדליברי, לא רק את האקספלויט. אז אני מבין שאת האקספלויט אפשר להשמיש. איך אתה עושה את הדליברי של האקספלויט? מה זה? זה SMS? מה זה? זה הודעת וואטסאפ? זה, אתה צריך תא סלולרי נייד? אתה צריך אופן BTS? מה אתה צריך כדי לעשות את זה? זה לא כזה פשוט. יכול להיות שהאקספלויט עצמו... בוא נראה.
טוב, אז אם אנחנו נשארים ואנחנו רוצים לדבר על אקספלויטים ודברים, אני חושב שצריך להגיד משהו על, על פאונד טו און ונקובר, שיש שם את התחרות עכשיו שנמצאת, ועוד מעט גם נראה מי המאסטר אוף פאונד שם, אבל בינתיים אפשר להגיד שהחוקרים עשו שם עבודה, עשו פלאים עם התוכנות ומערכות הפעלה. אז בין היתר החולשות שנחשפו, אפשר למצוא את אדוב רידר, שלוקל אסקליישן אוף פריבילג'ז, $20,000, Chrome, Sandbox Escape, $200,000, Age, Sandbox Escape, $200,000, קיבלו כמובן החוקרים, כן? Firefox, Sandbox Escape, $200,000, Safari, גם כן אותו דבר, Sandbox Escape, $200,000, Windows 10, Local Escalation of Privileges, $150,000, שקבל $150,000 ממייקרוסופט, על Local Escalation of Privileges, צריך להיות משהו כל כך טריוויאלי, כל כך בסיסי, לא להאמין בכלל. Ubuntu, Local Escalation of Privileges, 50,000. Oracle, VirtualBox, Virtual Machine Escape, $100,000. וואו. Microsoft SharePoint, Server Category, מה שנקרא, $100,000. Microsoft Teams, Enterprise Communication, $75,000. Tesla, Infotainment, Unconfined in root. מה זה? Infotainment. Infotainment. Unconfined root. הבנתי. In automotive. Reward $150,000. זה אומר שבעצם אנחנו הצלחנו לצאת מהסוד רוט שלנו. בטסלה. בעצם משתלט על האוטו. תקשיב. מדהים. מדהים. מדהים.
רגע. אני רוצה לשאול אותך רות, בוא נקפוץ להשנה, היום ה-23 לשלישי 2023.
נכון.
בוא נקפוץ לרגע, אתה יודע, נבואה אחרי חורבן הבית אומרים ניתנה לשוטים, אבל בוא ננסה רגע לקפוץ ל-23 לשלישי 2024.
אוקיי.
הרי יהיה עוד פעם את התחרות הזאת היא שנתית, נכון? זה...
נכון.
יופי. כן. כמה אתה רוצה להתערב שלפחות 50% מהחברות שמוזכרות פה יוזכרו בשנה הבאה גם כן?
מקבל את זה לגמרי.
יופי.
מקבל את זה לגמרי.
נו.
בגלל שרובם בשימוש קבוע, מלאות בפיצ'רים,
נכון.
ותמיד מוצאים דברים חדשים.
יופי.
תמיד.
אז מה חדש?
בוא, מייקרוסופט סגרה 70 vulnerabilities רק בפאץ' טוזדי האחרון. ששניים מהם או שלוש מהם, אם אני זוכר, אנחנו כבר לא זוכר, actively exploited in the wild.
In the wild, כן.
כאילו, בוא, זה עכשיו, קיים, זה משמעותי, זה גדול.
לגמרי. אני אוהב אחר כך לראות את ה-technical specifications ברגע שמשחררים אותם, כי סך הכל זה כמו שאומרים לך, לבן אדם בתחום, זה כאילו אומרים לך, תקשיב, היה לך פה מטיל זהב מתחת ליד, ולא הרמת אותו. זה הכל.
נכון, נכון.
זה מה שקורה פה. אבל העבודה הזאת של למצוא בקים, כל הריברסינג וזה, בדיוק אמרתי את זה לכמה אנשים, גם אם יש לך את הידע וגם אם יש לך את היכולת, לא כל אחד זה מתאים לו. זה, מהניסיון שלי, זה עבודה שהיא ממכרת מאוד. היא לפעמים שואבת את הבן אדם לימים שלמים. ימים שלמים, שאני אומר ימים שלמים, אני יודע שאני עצמי, כשהייתי מתעסק בזה, היום יותר כתחביב, אבל בזמנו הייתי מתעסק בדברים האלה, ואני יודע שהיו שבועות, ואני לא מגזים, שבועות שאולי הייתי יושן 5-6 שעות בכל השבוע. כאילו, זה דברים שצריך לדעת איך לעשות אותם, איך לאזן את עצמך מולם. לא פשוט. וגם מתסכלים מאוד, כי יש אנשים שהם, אני לא מאוד חזק בתחום הזה, אבל יש אנשים שהם מאוד חזקים בתחום הזה, ואתה רואה שהם רואים דברים תוך שעה, מה שאתה לא ראית בשבועיים וחצי, זה נורא 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 מתסכל. אתה מבין שכאילו, זה כמו שנגן גיטרה, נגיד אחרי 5 שנים, יבוא וישמע את סין גולדה מנגן. אז הוא מבין שכאילו, הוא תפס מעצמו עד עכשיו, אבל מאותו רגע שהוא שמע את סין גולדה, הוא פחות או יותר
מבין את מקומו.
הבין את מקומו, בדיוק.
כן. זה מובן. יש אנשים שעושים את זה יותר, יש אנשים שעושים את זה פחות. אני באופן אישי, עשיתי דברים כאלה לפני הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד שנים הפסקתי עם פעילויות כאלה. זה עשה לי טוב להפסיק עם זה, אני חייב להגיד. זה פינה לי לילות. פינה לי לילות. אבל בוא נדבר על עוד משהו. אפשר להגיד שמאז שהגיע ChatGPT, יש לנו שלל של אקסטנשנים ואדונים לכרום. בקטע לא הגיוני בכלל. כל אחד עם המילה ChatGPT פרר משהו. ו-ChatGPT לזה. האקסטנשן של האופישל ChatGPT וכן הלאה וכן הלאה. אז Chrome extension שנקרא ChatGPT for Google הצליח לאסוף כמות מאוד מאוד גדולה של התקנות. הותקן בהרבה מאוד מחשבים וגנב לכולם את הפייסבוק אקאונט. שזה רק דבר אחד ייחודי, שיכול לעשות עוד הרבה דברים, אבל זה מה שהוא עשה. אפשר להגיד שמצד שני היו גם extensionים אחרים שעשו דברים, מה שנקרא, לא פחות, כמו למשל extension שהיה של North Korea, שהותקן, בעצם גנב חשבונות ג'ימייל, ובכך בעצם נתן איזשהו מענה מוזר, ושאף אחד, לא יודע מה רצו שם. מה שאני רוצה להגיד מכל הדבר הזה, שזה, אני חושב בו, הנקודה הכי גדולה, extensionים זה כמו כל תוכנה אחרת, שמותקנת בשניות. זה המרקט פלייס של גוגל, של החרום או של אדג', הם לא באמת יכולים להיות מפוקחים ברמה גדולה וגבוהה ולתת את המענה הזה. אנא, אל תתקינו שום חרום אקסטנשן אם אתם לא ממש יודעים את החברה, מכירים אותה וסומכים עליה, כי יש לה גישה לכל המידע שלכם. אין לי מילים אחרות להגיד על הדבר הזה. זה מטורף. חרום אקסטנשן זה פשוט נהיה מכה.
זה תמיד היה, רגע, זה תמיד היה מכה. אחד, בגלל הקלות שזה מותקן, אוקיי? זה אחד. אני מכיר את הסיפור של אקסטנשנים, הוא לא חדש. זה שמשתמשים באקסטנשנים כדי לגנוב קרידנשלס ולגנוב כל מיני חשבונות כאלו ואחרים. זה בעיה, כי זה, אתה יודע מה? זה אפילו יותר קל מהתקנת אפליקציה. להתקין extension. אני חושב שגם אין את כל ההרשאות של Windows בהתקנת extension. זאת אומרת, מי שמנהל את זה, זה רק החרום, אם אני לא טועה.
כן, זה סנדבוקס של חרום.
סנדבוקס של חרום, בדיוק. ולכן, לא יודע. אני, פעם מישהו אמר לי, אני גם חשבתי פעם לעשות את זה, מישהו אמר לי, תקשיב, אני, שהילדים גולשים, יש לי פטנט, ואז אמרתי לו, מה? הוא אמר לי שהוא, כשהם לוחצים על החרום, הוא מרים מכונה וירטואלית, מאפס, ונותן להם לגלוש דרכה, וכשהם סוגרים את זה, המכונה נסגרת ונמחקת. אוקיי? אבל גם כאן, בשילוב אולי עם האקספלויטים ממקודם, שאמרת סנדבוקס אסקייפ ו-VM אסקייפ וכו', גם כאן זה לא הכי בטוח, אבל אני חושב שהבעיה היא באנשים שאין להם מודעות מה זה extension, והם, אתה יודע, לפעמים אתה בא, אתה אומר, אני הרבה פעמים ראיתי, לדוגמה, עכשיו אשתי ביקשה ממני לסדר לה את הקורות חיים, וחיפשתי כאילו, אתה יודע, יש טמפליטים כאלו וכל מיני כאלה שעושים את זה יפה, מסדרים את זה יפה. והרבה מאלה אמרו לי, בואי נתתקין פה extension, אוקיי? ואם אתה לא מודע לדבר הזה, אם אתה לא מודע למה זה extension ולמה אתה נותן הרשאה בדיוק, אז כן, אתה אוכל אותה, אין מה לעשות.
אני יכול להגיד לך שיש אפילו עוד דוגמה. יש extension שקוראים לה getcookies.txt, שכל הקונספט שלו זה בעצם להציג לך או לעשות אקספורט לקוקיז בתצורה של old netscape, הדפדפן netscape הקודם. ואחד הדברים שנמצא, 160 אלף חום יוזרים התקינו אותו. ואז גילו אותם אנשים שאותו extension בעצם שולח על כל דף שהם נמצאים בו את ה-unique ID של אותה installation של הדפדפן, את ה-user agent שלהם, את ה-language setting שלהם, הפלטפורמה שהם רצים עליו, כמו Windows, Mac וכן הלאה, והתאריך המקומי. ואז זה נשלח לאותו שרת של אותו אחד שבעצם תכנת את אותו extension. בגרסה הבאה, הוא הוסיף עוד פיצ'ר. הוא לקח את הקוקיז שיש לך מכל אתר שאתה נמצא בו, ושלח גם אותו לשרת שלו. שזה... תשמע, אם אנשים נותנים לך את זה במתנה, מה אתה צריך לעשות?
נכון. השאלה יותר רחבה פה, זה דיברת על, קודם כל על, התחלת עם ה-ChatGPT for Google, נכון?
נכון.
עכשיו, מי יצר אותו? מישהו יודע?
אף אחד לא יודע. לא מכירים אותו. חשבון חדש.
חשבון חדש, יפה. השאלה היא, מה קורה אם עכשיו תעשה ניסוי, ותבוא להתקין את ChatGPT for Google על חום, יעבוד או לא יעבוד?
בוא נחפש ביחד. מה אתה אומר?
אל תעשה את זה עכשיו, כמו שאתה מבין. אני נתתי שאלה היפותטית, כי השאלה היא באמת, מהי התגובה שאנחנו נותנים לאותה בעיה? לדעתי, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, הוא יהיה עדיין קיים, והוא עדיין תוכל להתקין אותו, ואולי אם הוא לא יהיה קיים בחיפושים בגוגל, הוא יהיה קיים במקומות אחרים, ועדיין תוכל להתקין
אותו. הוא קיים. הוא פה. הנה הוא.
יפה. השאלה אם אתה יכול
להתקין אותו. יותר מזה, רשמתי ChatGPT והוא השלים לי לבד for Google.
for Google, בדיוק.
והדומיין שלהם זה ChatGPT for Google.com. יותר מזה, נשמע לי הכי טריוויאלי בעולם.
טוב. אז מישהו צריך לעשות משהו בנידון.
נכון.
דרך אגב, אני מה שאני הייתי מצפה, אתה יודע, כאילו, יש כמה דברים שאני כל הזמן מטיף עליהם, אני מזכיר אותם בכל פודקאסט, אז הנה, הגיע זמננו לפינת מערך הסייבר. הנה דבר שמערך הסייבר, אולי אם מישהו שומע, יוכל לקחת לעצמו. אדוויזוריס כאלה צריכים להגיע לספקים, אוקיי? והספקים צריכים להביא דף מיוחד כשמגיעים לאתרים כאלה שמזהיר, האם אתה רוצה, אני לא אומר לחסום, כי לחסום אנחנו ניכנס לפולס פוזיטיב ריישיו כזה או אחר, ואנחנו יכולים לפגוע בעסקים.
רגע, שנייה. נו. אתה רוצה שלפני שאני נכנס לאתר כזה, תקפוץ כן. לי הודעה ותזהיר כן. אותי?
אני רוצה שספק ידע, אוקיי, להזהיר אנשים גולשים תמימים, מפני הורדה של כאלה דברים, כן.
יופי, אני איתך, אני זורם איתך, אדי, זורם איתך.
נו.
אני נכנס עכשיו לכרום.גוגל.קום סלש וויבסטור, וחיפשתי פה ChatGPT.
נו.
מה, אתה תעצור לי כל פעם שאני נכנס לכרום.גוגל.קום?
לא, ממש לא.
אז אתה צריך להזין לי לתקשורת.
אני לא צריך להזין לך, קודם כל אני מאזין לך לתקשורת אם אתה רוצה או לא רוצה, כי אתה...
רגע, התקשורת שלי מוצפנת, בוא.
שנייה. רגע. יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אוקיי? התקשורת שלך מוצפנת ברגע שפתחת סשן HTTPS. לפני סשן HTTPS, כל עוד אתה לא משתמש ב-DOH, שזה גם כן המצאה שנויה במחלוקת לחלוטין, אז אתה משתמש ב-DNS, נכון?
אני כן משתמש.
אתה משתמש ב-DOH, זה טעות, אבל בסדר, לא משנה. אבל אני אומר, רוב העולם משתמש עדיין ב-DNS, ויש שאילתות DNS ותשובות DNS. אפשר להשתמש בזה. יש היום מוצרים שלמים שמבוססים על DNS שמגנים עליך.
נכון.
רפיוטיישן של אתרים
נכון.
הם מאוד 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 חשובים. סליחה, לא יעזור
פעם.
כלום.
chrome.google.com.
תאפשר.
יופי, אבל פה יש לי את ה-extensions.
עדיין יש את האקסטנשנס אחרי שמצאו שהם ולנרבל?
כן, כן, הנה אני אומר, נכנס, יש פה יותר מ-2000, יותר מ-2000, יותר מ-2 מיליון יוזרים. האקסטנשן פה, עכשיו אני הלכתי ועשיתי את האקסטרה מייל, ולחצתי על האתר שלהם, והגעתי לאתר שלהם, שהוא כלום ושום דבר, ונכנסתי, עשיתי הוויז, ובהוויז אין פה שום דבר, הם הסתירו את הכל. הם אפילו רשמו את הדומיין שלהם בגוגל LLC, זאת אומרת, בשירות הדומיינים של גוגל.
בשירות הדומיינים של גוגל.
בשביל להכניס עוד קצת את השם גוגל לפה לסיפור. כן, כן.
תראה.
אני יכול להגיד ש... כן, תשמע, זה אירוע.
אז זה אירוע שאין עליו תגובה, כי אם אכן, תראה, אני לא יודע מאיפה הידיעה שהוא גנב חשבונות פייסבוק וכו'. אבל אם אכן אקסטנשן כזה או אחר גונב חשבונות פייסבוק, והוא לא אקסטנשן לגיטימי עבור משהו, אוקיי? גוגל אמורים לדעת מזה ולהוריד אותו.
כן, נכון.
זה שזה לא קורה, זה הסיפור המעניין פה.
תראה, יכול להיות גם משהו אחר. יכול להיות גם דברים כמו יצא איזה מישהו מאוד מאוד נחמד, שבעצם עשה בעצם את הפעילות הזאת, ואפשר לגוב, ועשה גם משהו נחמד, אוקיי? ובעצם השתלטו לו על החשבון, שזה גם יכול לקרות, ובעצם הוסיפו לו את הקוד הזה. ווואלה, זה יכול להיות בעייתי.
הכל יכול לקרות, אני מסכים. אני לא חושב שיכולים כזה בקלות, יכול להיות שכן, לא יודע. לא פיתחתי... לא פיתחתי פלאגינים לבראוזרים ופרסמתי, אז אני לא יודע מה הדרישות זה. אני יודע שלדוגמה, שכן לאנדרואיד, שאתה בא לפרסם אפליקציה, יש דרישות די מקפידות לגבי מה האפליקציה עושה, איך היא עושה, ואפילו אם כתבת אפליקציה כאילו שהיא שנויה במחלוקת, רוב הסיכויים ש... אתה תקבל, אפילו אם בטעות עשית משהו, זאת אומרת, הסיכוי שהאפליקציה שאתה כותב תתקבל לאפסטור או איך זה נקרא בגוגל פליי, נכון? או לגוגל פליי, בי דיפולט, כאילו אחרי הפעם הראשונה שפרסמת אותה, הוא לא גבוה.
חום וויבסטור. כן, אתה צודק, הם יכולים לחסות ריוויו, ויכולים להוריד אותה, יש להם כלים אוטומטיים לסכן.
אז יכול להיות שמה שאתה רואה עכשיו...
אובסופקייטד, אז למשל... נכון. לא ישרו לך אותה בצורה אוטומטית.
אז יכול להיות שמה שאתה רואה עכשיו זה לא אותו אקסטנשן שמדובר עליו.
יכול להיות.
אוקיי.
יכול מאוד להיות.
כי אני חושב שאם זה משהו מפורסם וידוע ואכן גנב, אם היה מדובר בחברה אחרת, הייתי אומר יכול להיות שהשאירו את זה. מכיוון שמדובר בגוגל, יכול להיות שהם בררו את העניין, ויכול להיות שכל ההודעה הזאת על זה שהוא גונה פייסבוק, זה איזה מישהו שאמר, וזה לא באמת... אוחז מים, או זה לא באמת מדויק, או לא באמת נכון אפילו. זהו. מיצינו
טוב,
לדעתי את
כן,
הנושא הזה.
מיצינו. בוא נעבור לנושא הבא. תקלה בצ'אט GPT. אפשרה למשתמשים לראות את ההיסטוריה של משתמשים אחרים. אז ב-20 למרץ, אתר של צ'אט GPT התחיל לעשות קצת בעיות. אז משתמשים התחילו להציף את האינטרנט בתמונות מסך של המערכת עם צ'אטים של אנשים אחרים. מנכ״ל OpenAI סם אלטמן מסר בהודעת טוויטר שהיה להם בג משמעותי שבו נחשפו כמות מאוד מצומצמת של אנשים לראות את הכותרות של הצ'אטים, קונברסיישן, של אנשים אחרים, ולא את התוכן עצמו. עוד הוא מסר שהם מרגישים ממש לא נעים מזה. אז כן, גם OpenAI זה יכול לקרות להם. זה כנראה היה בזמן תהליך של מיזוג מסדי נתונים, לא שזה תירוץ, כן? ויצא לי העונג, העונג, לעבוד על המערכת בדיוק כשהיא חזרה לעבודה, גם כשהיא נפלה וגם כשהיא חזרה. הממשק ענה לי באופן אישי כל כך מהר. אדי, זה היה סוריאליסטי. אתה רושם שאלה, הוא נותן לך תשובה. שאלה, תשובה, כאילו, רגע, רגע, תנו לי לחשוב. תנו לי לחשוב רגע. כשאתה משתמש ב-GPT, אתה מוגבל רק לדימיון שלך. אתה מבין שלא משנה מה תעשה, אתה תמיד תקוע במה שאתה יכול להכניס למנוע. זה היה ממש יפה ומעניין לראות רק את הכותרות של אנשים אחרים ולקבל עוד קצת רעיונות למה עוד אנשים עובדים עם המערכת המדהימה הזאת. אני חייב להגיד שהיא מפתיעה אותי בכל שבוע עם עוד ועוד תחומים חדשים שהיא מספקת להם מענה, כמו לדוגמה תכנון טיולים, סידור מידע טקסטואלי לטבלאי, בדיקת חוזים ושאלה עליהם ועוד ועוד. נגיד גם שביל גייטס כתב מאמר ממש יפה, אם מישהו לא קרא, מוזמן לקרוא על המערכת הזאת, ועכשיו טוען שזה אירוע הכי גדול, שזה אירוע כל כך גדול כמו המצאת האינטרנט. והוא מכיר השקות מתוקשרות הבחור, כן? זה לא איזה מישהו פרייר.
אני חושב שטוב תעשה האנושות אם תסגור את צ'אט GPT למשך חודש, חודש וחצי, אולי חודשיים, וישבו ויחשבו לרגע איך התהליך הזה אמור להיראות ואיך הוא ישפיע על החיים שלנו, איך הוא משפיע גם על החיים שלנו. אני חושב שהיה טוב אם היו עושים את אותו דבר בהמצאת הטלפון החכם, יושבים קבוצה של יצרנים, חושבים על ההשפעה האנושית, זאת אומרת, על ההשפעה, איך הטכנולוגיה הזאת תשפיע על האנושות, איך אנחנו יכולים לתכנן את זה כדי למזער נזקים, ולהגיע לפרוטוקולים מוסכמים על כולם, שאת זה אפשר לעשות, ואת זה אי אפשר לעשות. גם אם אנחנו יכולים טכנית, אולי לא שווה להביא את הטכנולוגיה לרמה הזו. אני פשוט מסתכל על כמה דברים, אוקיי? אני מסתכל לדוגמה, בוא נגיד, אמא שלי, שהיא אישה בת 75, תיבדל לחיים ארוכים, שהיא רואה את הדברים האלה, היא נכנסת לחרדות, לדוגמה. היא יכולה להיכנס לחרדות ממה שהיא רואה. מספיק שהיא רואה, לדוגמה, איתי באוטו, ואני אומר לגוגל לנגן איזה שיר, והוא מנגן את השיר, היא לא מצליחה לעכל, זאת אומרת, זה לא שהיא לא מבינה, אבל היא לא מצליחה לעכל איך קורה הדבר הזה. כי היא לא מבינה איפה יושב השיר, ולמה הוא יושב שם, או מאיפה, לא קולטים את זה. ואני חושב שגם אנחנו שמשתמשים בדבר הזה ואומרים איזה כיף, הנה מהר, והנה הוא פתר לי את הבעיה. לי יש הרגשה, אוקיי? ולכולנו ברור, אנחנו לא ברור לנו מה אנחנו משלמים, אבל ברור לנו לכולנו שאנחנו משלמים מחיר מסוים על השימוש בטכנולוגיה, אוקיי? אם אנחנו ייקח טכנולוגיה ששינתה את חיינו, שזה הטלפונים, אוקיי? הטלפונים החכמים, ברור לכולנו שיש מחיר לדבר הזה.
הרבה מחירים, לא אחד. הרבה מחירים.
כן, אבל אף אחד לא תורח לרכז את המחירים האלה ולהגיד לנו, תשמעו, אלו הם המחירים שהדור החדש, הדור שלנו, זה משלמים על זה. דרך אגב, אותו דבר שהומצאה המכונית. גם למכונית יש מחירים שאנחנו משלמים. אנחנו משלמים זיהום אוויר, אנחנו משלמים תאונות דרכים, אנחנו משלמים. אני לא בא ואומר ש בגלל שלא יודעים מה המחיר, אסור להשתמש בטכנולוגיה. חשוב להבין מה אני אומר. אני אומר שצריך לעשות איזושהי ועדה שמורכבת מאנשים שהכי נחשבים בתחום, ולא רק בתחום הטכנולוגי, להפך, דווקא בתחום הפסיכולוגי, בתחום הסוציאלי, בכל התחומים האלה, ולבוא ולהגיד, רבותיי, בואו נצייר את הסנריו של איפה זה יכול להשפיע. נגיע למסקנות, איפה זה משפיע לרעה, ועכשיו בואו נסתכל על הצעדים שאנחנו יכולים לנקוט כדי למזער את הנזק. כי נזק תמיד יהיה, תמיד יהיה פה איזה זה. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? התחום שאני מתעסק בו היום זה הכשרות. אני חייב להגיד לך שבאופן גורף אסרתי על שימוש בצ'אט GPT בהכשרה. כי יש הבדל בין בן אדם שעשה דברים ויודע איך לעשות אותם, ועכשיו כדי לקצר דרך הולך לצ'אט GPT, מאשר בן אדם שלא יודע איך לעשות משהו, ועכשיו מבקש מצ'אט GPT לתת לו את הידע הזה, אוקיי? זה הבדל שמיים וארץ. עכשיו, אפשר לטרון, יש אנשים שיבואו איתנו ובאופן לגיטימי. רגע, בשביל מה אני צריך לדעת? אם באמת הטכנולוגיה אומרת לי, בשביל מה אני צריך לדעת? בסדר, סבבה, אני אקבל את הטענה, אני לא מסכים איתה, כי לי יש טיעונים אחרים בעניין הזה.
תראה, כשגוגל יצא, כולם אמרו שכל הזיכרון האנושי עבר אליו, ואף אחד כבר לא זוכר שום דבר, כי שואלים אותך משהו, פשוט תחפש בגוגל, מוצא פתרון. אני חושב שזה איזושהי אבולוציה.
לא, זה לא אבולוציה, זה אבולוציה מפחידה, מכיוון שדווקא בגלל האבולוציה, אנחנו, על פי תורת האבולוציה, עזוב רגע את האבולוציה, כי לא ניכנס לדיון הזה, אבל אנחנו מפתחים חושים מסוימים, כי זה הצורך האנושי שלנו לפתח אותם. אוקיי? אותם חושים, טכנולוגיה, לפחות היום, לא קיימת בכל המקומות שאנחנו נמצאים בהם. היא קיימת שאתה מול מחשב, היא קיימת אולי שאתה מול טלפון. היא לא קיימת. זה כמו שתגיד, אוקיי, יש לי סירת מנוע, אז אני לא צריך לדעת לשחות. למה אני צריך לדעת לשחות? אני צריך לדעת לשחות למקרה שהסירת מנוע לא עובדת, או התהפכה, וכו' וכו'. אני טוען שאנחנו צריכים לחשוב היטב לפני שמשחררים טכנולוגיה כזאת לחלל העולם. או לפחות אם שחררנו אותה, אז בואו נבנה איזה שהם קומיטיז שיבדקו את ההשפעות שלה, כי אני יודע שזה לא נעשה בטלפוניה, אוקיי? זה לא נעשה ברכבים אוטונומיים. אנחנו מברכים על רכבים אוטונומיים, כי אנחנו סבורים, ואני באמת סבור ככה, שרמת התאונות, גם אם יש תאונות ברכב אוטונומי, זה לא אומר כלום. כל מה שצריך לבדוק זה האם כמות התאונות ברכב אוטונומי תמזער את כמות, אם נסיעות של רכבים אוטונומיים, תמזער את כמות הנסיעות, התאונות השנתית, הקטלניות או לא. זה מה שצריך לבדוק. לא צריך לבדוק אם הוא עושה או לא עושה תאונות. זה לא בינארי. אם הוא עושה פחות, זה כבר טוב. אז שיפרנו את הזה. אבל הדברים האלה בסופו של דבר, כל הטכנולוגיה הזאת, בצורה כזאת או אחרת, משפיעה על החיים שלנו, והיום זה מאוד אופייני לומר, אני לא אוהב שאומרים את זה, כי אני לא, אני אומר, תשתמשו בעצמכם, לא בילדים שלכם, אבל כל אחד בא עם הטיעון הזה, משפיעה עלינו ועל הילדים של כולנו, אוקיי? אני לא אוהב את הטיעון הזה. אני מדבר בשם עצמי, לא בשם הילדים שלי. שהילדים שלי יחליטו מה מפריע להם ומה לא. אבל הטכנולוגיה הזאת בסוף משפיעה עלינו. אני זוכר, אני לא יודע בין כמה אתרות, הם מותר לגלות לקהל?
44.
יופי. בינינו יש 6 שנים, אז אנחנו בני אותו, פחות או יותר אותו שנתון, אתה נולדת ב-78, ואני נולדתי ב-72. אני זוכר, תרום עידן המחשבים, או המחשב היה, לא היה כל כך זמין, או היה לחלק, אני יכול להגיד לך שידעתי את הטלפונים שלפחות, לפחות, לפחות 150 אנשים בעל פה.
מקבל, גם
היית
אני.
היית אומר לי בן מלא. אדם? היית אומר לי בן אדם, הייתי אומר לך את המספר טלפון שלי.
אני יכול להגיד לך מה קרה לנו בשיחות משפחתיות, שאני ואחי יושבים, וגם אחותי נמצאת, באיזשהו מקום, באיזושהי דרך, אנחנו פתאום מתחילים לזרוק מספרי טלפונים של הבית, של סבתא שהיה לנו, של הסבתא הקודם, של הסבתא השנייה, של הדודה, ופשוט תקועים לי במוח בצורה כזאת, שאני לא יכול לשחרר את זה.
וכמובן את המספר המיתולוגי, 4141, 5-5, נכון?
אה, כן.
אתה יודע, כן. זהו זה, זה היה של כן, חולצה כן. ותקליט.
נכון.
אבל ברור לך, ברור לך...
אגב, זה היה 4-1-4-1, 5-5.
5-5, כן. אז ברור לך, אבל ברור לך, שכשהתחלנו להשתמש ב-PDA'ים האלה, ולשמור, ובהתחלה היה את ה-PDA הפליפ הזה של קאסיו.
ווייזור היה לי בכלל,
ווייזור, בדיוק, ואחר כך פלם פיילוט. ולאט לאט הגענו לטלפוניה, והיום אני חייב להגיד, בעוונותיי הרבים, אני לא זוכר את מספרי הטלפון של הילדים שלי. אין לי אותם. אני לא זוכר אותם. אתה יודע את המספרים של כל הילדים? כאילו, או,
לא.
או...
אני אגיד יפה. את האמת שלו.
עכשיו תשמע, אתה נמצא בלי טלפון, תקוע, ולמי אני אתקשר? תסלח לי העולם, כן? לאשתי? הרי ישועה לא טובה, תגיד לי, אתה תקוע טוב? בסדר, בוא נתקשר לחברת הביטוח, נראה מה האקטואר אומר שאתה שווה. אבל כמובן זה בדיחה, אבל כאילו, לא, אתה מבין שאיבדנו את הצורך הזה, וזה צורך שכן אנחנו צריכים אותו.
אני לא בטוח שאנחנו ממש צריכים אותו, אני יכול להגיד שאני לא זוכר את זה, אבל זוכר כל כך הרבה דברים אחרים, שההורים שלי או ההורים אחרים שהיו באותה תקופה לא זכרו. אני לא בטוח שמישהו לפני 30-40 שנה השתמש בכל כך הרבה זיכרון ומוח, כמו שאנחנו משתמשים היום. נכון שאנחנו לא זוכרים הכל, אבל זוכרים המון פרטים.
אז, יפה. אז אני, שוב, אני רוצה שתקשיב טוב לטיעון שלי. הטיעון שלי לא אומר שזה לא טוב. הטיעון שלי אומר שאנחנו צריכים לבדוק את זה. אנחנו כאילו מאוד ממהרים להכניס את זה, ואנחנו צריכים לבדוק את זה היטב לפני, ולא רק ChatGPT, את כל הטכנולוגיות האלה שמקלים כביכול על החיים שלנו, אבל בסוף.
אהבתי את החשיבה, אבל זה כיוון חשיבה שונה, ואהבתי. זה נחמד. אז בואו נגיע לנושא האחרון שלנו. אנחנו מדברים בעצם על הרגולטור האמריקאי. אז בואו נקריא בעצם את ההודעה שלהם שתורגמה. ועדת התקשורת הפדרלית, ה-FCC, הכריזה על כללים חדשים שיעזרו להילחם בהודעות טקסט דואר זבל, רובוטקסטים והודעות דיוג. הכללים החדשים יידרשו מחברות הסלולר ליישם טכנולוגיה שיכולה לאמת את האותנטיות של ההודעות טקסט ולחסום את אלו שנחשבות ספאם או זדוניות. הטכנולוגיה המכונה סטיר/שייקן, נקרא לזה סטיר שייקן, משתמשת בתעודות דיגיטליות כדי לאמת את הזהות של השולח, של שולח הודעת הטקסט, מה שמקשה על רמאים וספאמרים להתחזות לארגונים לגיטימיים. ה-FCC דוחפת להטמעת הטכנולוגיית סטיר שייקן כבר כמה שנים, והכללים החדשים מהווים צעד משמעותי קדימה במאבק נגד טקסטים ודואר זבל. לפי ה-FCC, אמריקאים קיבלו יותר מ-100 מיליארד הודעות טקסט ספאם בשנת 2022, שזה עלייה משמעותית לעומת השנים הקודמות. ניתן להשתמש בהודעות אלה כדי להפיץ תוכנות זדוניות, לגנוב מידע אישי, להרים על משתמשים ולמסור את הסיסמאות שלהם ועוד נתונים רגישים אחרים. על פי הכללים החדשים, ספקי הסלולר יידרשו ליישם את טכנולוגיית סטיר שייקן עד ה-30 ביוני השנה, ולהגיש דוחות על התקדמותם ל-FCC על בסיס קבוע. הכללים גם יקלו על צרכנים לדווח על הודעות טקסט דואר זבל לספק שלהם ולחסום אותם מהמכשירים שלהם. אני חושב שזה זה מטורף מה שקרה פה עכשיו.
אני חושב, זה, לא, קודם כל הרעיון קיים כמה שנים. אני גם ראיתי אותו כי בעבודותיי הרבים חשבתי על הרעיון לפני כמה שנים, והסתכלתי לראות אם יש פטנטים בעניין כדי לראות אם שווה לקדם את זה, וראיתי שיש כאלה דברים. אני לא יודע בדיוק על הסטיר שייקן, בזמנו היו כל מיני דברים. הרעיון בגדול, אוקיי, זה לייצר CA עבור SMS. זה בגדול הרעיון. ככה
שכל... זה בגדול מה שגוגל רצתה לעשות עם ה-RSC שלהם.
RCS, לא בדיוק, אבל אפשר להקביל את זה. שנייה. ואז הרעיון אומר שאם מישהו שולח לך SMS, ואתה מקבל מה-SMS בנק דיסקונט, ותיכנס פה לחשבון שלך, אוקיי? והספק יראה שההודעה הזאת, זאת אומרת, שים לב, לא תוכנה בטלפון שלך, תוכנה בטלפון שלך גם אפשר לעשות, אבל הספק, כדי שההודעה לא תגיע אליך בכלל, הספק יראה שבנק דיסקונט לא זה ששולח את ההודעה הזאת, אוקיי? יוכל לחסום אותה והיא לא תקבל. אני בטוח שאם אכן כולם יממשו את ה... אני לא, שוב, אני לא מכיר את... איך קראת לזה? סטיר
שייקן.
סטיר שייקן. אני לא מכיר את הניואנסים שלו, וגם לא מכיר את השם. זאת אומרת, רק עכשיו אני מבין שיש איזה שם, וכנראה פרוטוקולים כאלו ואחרים, וזה כבר כנראה קרם, או אם הם מבקשים עד יולי, זאת אומרת שהטכנולוגיה כבר קרמה אור וגידים, והיא פה. אוקיי?
מה זה פה? אני יכול להגיד לך, סטיר זה קיצור של Secure Telephony Identify Reversed, ושייקן זה Signature Based Handling of Asserted Information User Tokens.
בסדר, אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק, זאת אומרת, זה סוג של
וריפיקציה. הקונספט הוא נורא פשוט. כל טלפון או SMS יהיה לו חתימה יהודית של מי שהוציא אותו. זאת אומרת, אם אני מתקשר מהטלפון שלי, הספק מייצר לי חתימה דיגיטלית שזה באמת אני, כי הוא עשה לי אותנטיקציה, מעביר את זה לצד השני. אם למשל אני בסלקום ואני מתקשר לפרטנר, אז פרטנר יקבלו את החתימה הזאת במהלך לפני קבלת השיחה, ויוודאו באמת שזה גם אני. עכשיו, זה נחמד וטוב בשביל לדעת שזה באמת, זה צריך גם להגיד בחשבון, קחת משהו בחשבון. זה גם יאפשר לגופי אכיפה הרבה יותר כלים להתמודד על זהויות של אנשים, לקבל יותר פרטים על הודעות, וכן הלאה וכן הלאה. זה הולך לשני הכיוונים האלה.
אבל יותר מעניין, בוא נעשה בורסת הימורים, רותם. כמה זמן עד שמישהו
מערך מוצא הסייבר? חור?
כמה זמן עד שמישהו מוצא... לא, כמה זמן עד שמישהו מוצא חור ומשתיל לך ספם על אף הסטיר שייקן הזה?
תראה, הסטיר שייקן זה בעצם פרוטוקולים שנועדו ליישם בצד של הפרוביידר. אני חושב שהטלפונים שלנו היום הם נהיים נקודה מאוד גדולה ומשמעותית שיכולה לשבור הרבה מאוד מהדברים האלה.
נכון.
אני לא יודע מה יקרה עם זה. אני באמת לא יודע איך זה יתבצע. אני מאוד שמח שיש להם, אנחנו פה, אנחנו מדברים פה מושגים של 3 חודשים ליישם את זה. זה mind blowing בעולם שלי. בוא נקווה לטוב.
כן, אבל אתה קורא את הידיעה היום. אתה יודע שהם כבר חיים בעולם הזה, זה כבר מחקרים ו... העולם חי את זה כבר כמה שנים.
זה פרסום של ה-FCC לציבור הרחב. אני בטוח כן. שהגופים עצמם כבר קיבלו את זה לפני הרבה זמן.
בוודאי, יש ועדות תקינה ויש הרבה דברים.
כן,
וגם
כן.
חשוב להגיד לכולם, זה שאחרי אותו תאריך וגם אחרי שיישמו את זה בארץ, וזה מה שנקרא שיעור בסקיוריטי, או במה זה אומר לשפר, זה שנקבל עדיין ספמים, זה לא אומר, הטכנולוגיה הזאת ללא ספק, זאת אומרת, בלי לראות את הטכנולוגיה, לי אין ספק שעדיין יהיו ספמים מזה. השאלה היא, האם מזערנו את הבעיה בכמה אחוזים או לא? זה הכל.
הבעיה גדולה למספרים כל כך גדולים של כל מזעור הוא ברכה.
הוא ברכה, בדיוק. זה הכל. רק תלחץ פה רותם ותשים פרטים בקיצור.
בדיוק. אדי הררי, המון המון תודה רבה.
אין בעד מה, תודה לך.
היה פרק מעניין.
מרתק.
וכן, מרתק. ותודה רבה גם לעורך התוכנית בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר. אדי הררי, הפנליסט שלנו השבוע, ואני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי, אדי.
ביי. ביי. ביי.